אנחנו בפרק שמיני בסימן כ"ח. אני לא יודע איך קוראים את המילה הזאת. עשית או עשיית? אני מתאר לעצמי כשקוראים את זה עשית. למה? בגלל שהגמרא אומרת עשית חסירת. מה זה עשית? זה מורטייר. או, מי? דוד. אני לא יודע מה זה. טוב, אז אני לא יודע מה זה מורטיר, אבל אני, לפי מה שהרב מסביר, כנראה זה מחטש. זאת אומרת, גם הדוגמה הבאה זה בוכנה. בוכנה זה העילי. לא, התבלבלתי. כן, הבוכנה זה העילי, והמחטש זה הכלי. אז דומני שעשית זה הכלי, זה מחטש, והבוכנה זה האלי ש...
יש סיכוי שזה
פטיש עשיתה? לא, לא יודע, אבל לא לפי הפירוש של הרב, וגם זה יהיה קשה, כי הוא אומר עשית, חסירת. חסירת, אני מבין מה זה, זה חסר. שחסר חקיקה מבפנים. בכל פנים, אם פטיש זה באזור בוכנה, אבל זה לא, פה זה ההפך. זה המחטש, והבוכנה זה העלי. העלי הוא מחטש. טוב, עשית חסירת, אומר הרב. חסירת שחסר החקיקה מבפנים. זאת אומרת, אני מבין שאת המחטש הזה, אז חוקקים אותו מבפנים, ועל ידי זה הוא נוצר כמחטש. הכלי יותר נוח לתקן את מלאכתו, ביותר מוקדם לצורכי האדם בתחילתו, כאשר חפץ להכשיר מעט את הגרעינים אשר מצא, לאוכלם על ידי קטיטה ודיחה, היא המדוחה. או, אז הוא אומר לנו, מה זה עשית? מדוחה. ומהי השלמתה? לעשות חיסרון בגולם השלם של חתיכת העץ והאבן אשר מצא, והעמידה, או והעמידה, לא יודע איך קוראים את זה, והעמידה על עשיית החיסרון, היא שהכשירה את הגולם הפשוט, שלא היה צולח למלאכה, לעשות את מלאכתו ולעלות את מזונותיו של האדם למעלה העליונה מדרגת מזון בעלי חיים, שאין להם תבונה כזאת. כל החסרונות שאנו רואים בחיים ובמציאות, בסדרי העולם הגשמי והרוחני, בחיי החברה ובחיי היחיד, בטוחים אנו שהם הם ההתחלות לתיקון נעלה ונשגב למציאות כולה. והחיסרון הוא הכנה למילוי גדול ולהשלמה עצומה, אשר תעלה את האדם ואת ההוויה כולה במעלות עליונות מאוד. עשית חסירת. אז שוב, לפי העיקרון שאנחנו כבר גילים בו כבר חודש, בכל הסוגיה הזאת, זה הצלצול המבטאי של המילים שבאופן אסוציאטיבי מעורר רעיון. והחוכמה, שהיא תמיד היא בעלת הגדים מוסריים, כלליים, במציאות, שהיא גלומה בתבנית הלשונית שהיא מוברכת בפי חול, והתבוננות ברעיונות החוכמתיים המוסריים האלה הם אלה בבחינת חלל הידי אלמה. זאת אומרת, מה שעל פניו אתה לא מעלה על דעתך שמישהו חשב על זה, מישהו תכנן את זה, באמת אף אחד לא חשב על זה ואף אחד לא תכנן את זה, אבל מכל מקום, החוכמה ההווייתית, כמו שהיא מחוללת פה את המערכות הביולוגיות והפיזיות והקוונטיות והכל פה, הכל פה הוא ככל שאתה פותח עיניים מגלה שיש פה משטר בסדר מפליאים ברזולוציות, ככל שרזולוציות נעשות עמוקות יותר מבוררות יותר, אז מגלים עוד ועוד חוכמה. אז גם בתחום הזה, אז גם פה עשית חסירת אסוציאטיבית, המילה הזאת בארמית של עשית מצלצלת לא רחוק מחסירת. עשית זה המדוחה, המכתש, וזה מצלצל כחסר. אבל מכתש, נכון שהוא חסר, אם הוא לא חסר הוא לא היה מכתש, אבל אז יוצא שזה שהוא חסר זה בעצמו מה שעושה אותו למכתש. הכלי יותר נוח לתקן את מלאכתו ויותר מוקדם לצורכי האדם בתחילה, כאשר חפץ להכשיר מעט את הגרעינים אשר מצא לאוכלם על ידי קטיטה ודיחה, היא המדוחה, עשית. כנראה בשלבים היותר קדומים, היותר פרימיטיביים של האדם, עוד שהאדם היה, אני יודע, צייד לקט, כמו שאומרים האנתרופולוגים, סוציולוגים, על כל פנים, עוד בשלבים האלה, בשלבים היותר ראשונים להתגלמות האדם, אז כבר הוא, זאת אומרת, בשלבים שהוא מתחיל להיות יותר ויותר אנושי, אז הוא מתחיל לייצר כלים. וכשהוא מייצר כלים, הכלי הראשון, מהכלים הראשונים שהוא מייצר, זה את המכתש. את המכתש בשביל מה? כי שם ליקט גרגירים, ליקט גרעינים, והעלה את הרעיון לכתוש אותם ולייצר לו פיתה. לחם. זוהי אוריינטציה מאוד לא חייתית, כי בעלי חיים הם לא מכינים ארוחת צהריים, הם פשוט עושים אותם ממה שיש ואוכלים. אז זה ראשית המלאכה, ראשית הטכנולוגיה של האדם. הכלי היותר נוח לתקן את מלאכתו ויותר מוקדם לצורכי האדם בתחילה, כאשר חפץ להכשיר מעט את הגרעינים אשר מצא, עוד בשלב שאדם לא העלה על דעתו שאפשר להיות חקלאי, אלא הוא ליקק, מצא גרעינים, וכבר לאוכלם על ידי קטיטה ודיחה. אז הכלי הראשון הזה זה המדוחה, העשית. ומה יש למטה? איך מייצרים אותה? לעשות חיסון בגולם השלם של חתיכת העץ והאבן אשר מצא. אז מצא איזה בולט או מצא איזה גוש אבן, והוא חוקק אותם. חוקק אותם ועל ידי זה מייצר מדוחה. והעמידה על עשיית החיסרון, איש הכשיר את הגולם הפשוט שלא היה צולח למלאכה לעשות את מלאכתו ולהעלות עם תזונותיו של האדם למעלה עליונה מדרגת המזון בעלי חיים שאין להם תבונה כזאת. תהליך הייצור, הייצור של הכלי הטכני הראשון הוא באמצעות גריעתו, נטילת החומר גלם שבמציאות ויצירת מגרעת בו, ועל ידי המגרעת שאתה יוצר בגולם, על ידי זה קיבלת כלי. והכלי הזה הוא משדרג את כל משמעות התנהלות החיים. כי בנקודה הזאת שבן אדם מתחיל להיות יצרני או מטפח את סגנון מאכלו, בזאת הוא נוטש את הממד של ההומו ספיאנס שלו, את היותו בעל חי. שחי בעדרים, אמנם בלי זנבות וקרניים, אבל זה בעל חי. בגלל שהצד האנושי שמבדיל אותו מבעל חי, לא, על כל פנים בשלבים אלה עדיין לא ניכר בהם, לא ניכר בו. והנה, בנקודה הזאת, הוא כבר מתחיל להתרחק מן הטבע, מתחיל להתרחק מהממד הבהמי, העדרי. זה פתיחה, איך אומרים? פתיחה קטנה, צעד קטן, אבל שמשמעותו, המשך הקו הזה, זה מה שהוביל אותנו לחקר החלל והאטום, של מה שבימינו המדע גאה בזה, בגלל שהוא הגיע להישגים טכנולוגיים מרשימים. שבאמת נכון, לגבינו זה מאוד מרשים. על כל פנים, אבל זה היה הצעד הראשון. אז שוב, צריך לשים לב פה שבמה משפרים פה את המציאות, במה שגורעים ממנה. ומה שגורעים ממנה, על ידי זה היא מוכשרת להיות משהו שמשתדרג פה למשהו בעל משמעות שונה לחלוטין. מה שהכשיר את הגולם פשוט שלא היה צולח למלאכה, זה דווקא חיסרון. ועל ידי זה, אז קיבל האדם מכשיר לעשות מלאכתו ולהעלות את מזונותיו של האדם למעלה העליונה מדרגת מזון בעלי החיים. בזאת מתגלה פה המבדיל ומותר האדם מן הבהמה. בעלי חיים שאין להם תבונה כזאת. אז כל זה, איך נקרא לזה? משל או בית אב או כמו שאמרתי מקודם, צעד ראשון לכיוון של מה? של כל ההתפתחות העולמית בכלל, וזה שזה התחיל ככה, זה צריך לשפוך לנו אור על מושג החיסרון, שאין דבר שאין בו אותו. קל מאוד למצוא מגרעות בכל דבר במציאות. אבל הנה, שים לב שהמגרעת בראשית המהלך ההתפתחותי של רוח האדם היא דווקא בסיס היתרון ועליית המדרגות שלו. זה משל ודוגמה וכיוון חשיבה לגבי כל החסרונות שאנו רואים בחיים ובמציאות. בסדרי העולם הגשמי ורוחני, בחיי החברה ובחיי היחיד, יש חסרונות בכל מקום. בטוחים אנו שהם הם ההתחלות לתיקון נעלה ונשגב למציאות כולה. והחיסרון הוא הכנה למילוי גדול ולהשלמה עצומה אשר תעלה את האדם ואת הוויה כולה במעלות עליונות מאוד. אז זה קריאת כיוון כזאת, זה מין סמל כזה, מין רמז כזה. כמו שהיה פה בראשית ההיסטוריה הטכנולוגית, האנושית, במה שהאדם מקבל צורת אנוש על ידי דווקא האקט של החיסרון, שהוא כל כך יפה, כל כך מועיל, כל כך טוב, כל כך משמעותי לגבי ההמשך. אז זה צריך לסמן לנו כיוון לגבי כל חיסרון שאנחנו מוצאים במציאות, שזו שאלה איך אתה מסתכל על זה. כי מגרעת זה צדדים, איך אומרים? הגיא זה מה שיוצר את ההר. ההר זה מה שיוצר את הגיא. וכל מגרעת היא בעצמה צד או צל של איזה יתרון. כי מגרעות נתן לבית לבלתי החוז בקירות הבית, בית המקדש. אז הוא נבנה בשיטה ארכיטקטונית כזאת שיש בה מגרעות, אדרבה, באמצעות המגרעות, אז נבנה בסיכומו של דבר בניין שהוא נויו של עולם, נווה קודשך. אז הנוי יותר עליון, אז מה שנראה כמגרעת זה מהווה איזה, בקונטקסט מסוים זה מגרעת, אין ספק. בקונטקסט אחר זה מקבל משמעות אחרת. המגרעת היא בעצמה מאפשרת איזה יתרון ואיזה שלמות בתחום אחר לחלוטין. כמו המשל, אתה מקבל אבן שלמה, והנה אתה חוקק בה, עכשיו היא לא שלמה, היא גרועה, חלק ממנה נגרע, בול העץ נגרע, הוא לא נמצא כמו שהוא בשלמותו במציאות. הנה עכשיו קיבל צורה מלאכותית עם מגרעות בה, אבל אם גרעת הזאת בקונטקסט של בול העץ מצד עצמו, אז באמת הוא כבר לא בול עץ. איבד את צורתו בתור בול עץ. אולי זה צרה גדולה, כי היה בול עץ, ועכשיו אין בול עץ. אבל בקונטקסט אחר, אם הקונטקסט הוא ההתפתחות הטכנולוגית של האדם, אז זה לא היה מגרעת, זה היה קדמה. וכן בכל התחומים האחרים. כאין זה, זה מה שאנחנו צריכים לחשוב על כל מגרעת במציאות. לא שמגרעת היא לא מגרעת, היא מגרעת. לא שחיסרון לא חיסרון, חיסרון. רק הוא בעצמו מן הסתם נוצר לאיזה קונטקסט, שבקונטקסט ההוא המגרעת היא בעצמה מהווה מומנט ליתרון. חיסרון הוא הכנה למילוי גדול ולשלמה עצומה אשר תעלה את האדם ואת ההוויה כולה במעלות עליונות מאוד. בוכנה. כן. את? אתה צודק ואתה לא צודק. לא בגלל שזה לא מה שהרב אומר, אתה לא צודק. אתה צודק בגלל שאתה נותן דוגמה נכונה. אתה לא צודק בגלל שאתה נותן דוגמה. כי הרב ציין פה שזה בכל החסרונות, בסדרי העולם הגשמי ורוחני, בחיי החברה ובחיי היחיד. אז יש חסרונות שאנו רואים בחיים ובמציאות. אז היוזמה שלך לתת לנו דוגמה, היא מאיימת עלינו שאתה מתכוון לתת עוד דוגמה, או עוד מישהו ייתן לנו דוגמה. אז זה מה שנקרא נגמר עלינו, כי מן הסתם הדוגמאות שאפשר להביא הן אינסופיות. בכל דבר זה כך. אז למה להתחיל לתת דוגמאות? אל תיתן דוגמה. כן. בוכנה. אז כבר אמרנו, בוכנה, רשי, עלי שקודשים בו. בו, לא יודע איך קוראים את זה, בו ואקנה או בו ואחנה, כן, הרב מסביר את זה בו ואקנה, בוכנה בו ואקנה. טוב, מה זה? ההכנה הצריכה זריזות נפשית בצרכיו של האדם היא שגרמה את תכונת הרעות וההתחברות האנושית. ההתעוררות של הרוח לאיזו פעולה חריפה מעוררת היא את רוח האדם בקרבו פנימה, ואור השם שלום שבתוכו מחל להיות מתנוצץ בקרבו. כיוון שבא האדם לידי דיעה שהגרעינים שהוא אוכלם בעינם יהיו יותר נאותים לו ויותר משובחים בטוב טעמם ותועלתם על ידי קטיטתו אותם, והקטיטה הרי כבר פעולה מעוררת הכל, ההקאה מעוררת את הרוח, וכבר האדם הנרדם ביותו שקוע רק בדאגתו לנפשו מתעורר ואומר לחברו, בוא, עימי. אף על פי שאיננו צריך לעזרתו, כוחו לבדו מספיק הוא כל לכדי הגבורה של אותה ההקאה, אבל את צמאון הרעות שהתעורר בקרבו על ידי התעוררות הרוח הוא הדוחק אותו לאמור לחברו, בוא, הצטוות עמדי. וכן הולך רוח האדם ועולה משפלותו שירד בעתיו של נחש על ידי התרופה של בזיעת אפיך תאכל לחם. בוכנה, אולי צריך לקרוא את זה בוכנה. כי בעברית אומרים, זה כבר אומרים בוכנה, זה הפך להיות מילה עברית. אבל המקור של זה בארמית, אז אולי צריך להגות את זה בוכנה, כי זה בו והקנה. ההכנה הצריכה זריזות נפשית בצרכיו של האדם, היא שגרמה את תכונת הרעות וההתחברות האנושית. ברור, טובים השניים מן האחד, כי משכבו השניים וחם להם. החוט המשולש לא במראה ינתק. יש צרכים לאדם בחיי היום-יום, והחיים ביחד, החיים בקבוצות, אז מאוד מאוד מסייעים לאדם להתמודד עם החרדה הקיומית, עם האפשרות הקיום היותר בסיסית של האדם, עם מילוי הצרכים היותר אלמנטריים של האדם. ההכנה, צריכה, זריזות נפשית בצרכיו של האדם היא שגרמה את תכונת הרעות וההתחברות האנושית. אז זה שבן אדם קשה לו להסתדר לבד בחיים, למלא את כל הפונקציות שהוא צריך לעשות במסגרת השרידות שלו, אז זה בעצמו מה שדחף אותו מן הגורמים לנטייה החברתית של האדם, שהיא נטייה חשובה. הכנה, צריכה זריזות נפשית בצרכיו של האדם, צריכים זריזות. זריזות זה לא רק מהירות, אלא נחרצות ונאמנות למלא פונקציה אטום. זה פירוש המילה זריז בעברית, שזה מעבר למשמעות של המילה זריז בשפת ימינו. אז הכנה צריכה זריזות נפשית בצרכיו של האדם, הערכות, נחרצות, ביצועיות, כלול כל זה בכלל זריזות ביחס לצרכיו של האדם. ההכנה היא שגרמה את תכונת הרעות וההתחברות האנושית. ההתעוררות של הרוח לאיזו פעולה חריפה מעוררת את רוח האדם בקרבו פנימה, ואור השם שלום שבתוכו מחל להיות מתנוצץ בקרבו. שבן אדם צריך לעשות משהו. איך נגיד, בלשון הרופאים של ימינו, אתם יודעים, אומרים לך, שמע, תזוז, אל תשב כל היום מול המסך, תזוז, תעשה ספורט. בקיצור, בשביל מה, למה חשוב ספורט? כן, לא רק בשביל שלא תחטוף התקפת לב בין 40, אלא זה גם אומרת הרפואה בימינו, ואני חושב שהיא צודקת, אני לא מבין ברפואה, אבל ככה לא אגיד להגיד, שזה מועיל לך למוח. כשאתה עושה ספורט, זה מזרים את הדם, ומזרים את הדם גם במוח, וזה טוב. הכוחות המנטליים שלך מתגברים יותר כאשר אתה נצרך לעשות משהו, כשאתה עושה משהו, בעצם ההתעוררות, בשעת ההתעוררות לעשייה משהו, אז זה מזיז את כל האישיות, זה מזיז אותה לא רק מבחינה פיזית, אלא זה מזיז אותה גם פסיכית. ואדם זז פסיכית, אז הוא זז רוחנית. כל פנים, יש שם איזה תנועת חיים. ההתעוררות של הרוח לאיזה פעולה חריפה, צריך לעשות פה משהו, לבצע פה משהו. נושא פה, עכשיו צריך לקטוש. אז יש פה איזה ערימת חיטים, וצריך עכשיו לקטוש אותם חזק, לעבוד. אז עצם התעוררות של הרוח לאיזה פעולה חריפה מעוררת את רוח האדם בקרבו פנימה. אז זה כבר מזרים בו לא רק מחשבה פרגמטית, אלא בכלל תחושה הגותית, רוחנית, בקרבו פנימה. ואור השם שלום שבתוכו מחל להיות מתנוצץ בקרבו. אתם יודעים, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, המילה שלום זה מילה קדושה, אסור להגיד שלום בבית המרחץ. כי ויקרא לו השם שלום, זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. השלום כשם של הקדוש ברוך הוא משמעותו האלוקות, אנחנו קולטים אותה לא רק בתור הכלליות של כל היש, אלא כנשמת כל היש בעלת אופי שנותנת למציאות כולה את המימד התואם שלה, ההרמוני שלה, המשלים, שכל חלקי המציאות משלימים זה את זה. המשך הפסקה הקודמת. אפילו חסרונות, אפילו מגרעות, אז הם יכולים להיות מגרעות שבתוכם נכנסים מפרקים שביחד מהווים מערכת אורגנית או מערכת של שלמות מתגלה בה. כי אין זאת כל המציאות כולה. השם שלום, זאת אומרת, האידיאל השלמותי, החובק כל, שיוצר את את כל הצדדים של המציאות כמערכת אורגנית המתפקדת למען מגמה אחת, אידיאל אחד, תוכן אחד. במסגרת זאת, זה מה שתיארתי פה עכשיו, זה מה שנקרא שלום במרומיו. כי המבט המרומי הוא זה שתופס את ההרמוניה, את האחדות, את המתאם שבין הכל אל הכל, בין מגמת הכל, נשמת הכל, וכל מערכות המציאות. אבל השלום הזה שבמרומיו, בדרך הטבע עושה שלום עלינו ועל כל ישראל. כי כשאתה תופס שהמהות של הכל היא שלום, השלמות האידיאלית שיוצרת מארג אורגני בין כל ממדי המציאות והופך אותם למערכת אחת, היא זאת שמקדמת גם את הנטייה של הבן אדם להגיד שלום לחברו ולמצוא קשר ועזרה והתארגנות שתוביל לתפקוד חברתי שלם שיציל מכל מיני מהומות ומגרעות ויספק צרכים שהפרט בפני עצמו לא יכול להם. אז כשהוא עכשיו הולך ונכנס לאיזה פעולה, אז הצד הפסיכי רוחני שלו גם הוא מתעורר בד בבד עם האקשן, וממילא מהדהד בו משהו מן הנטייה הרוחנית של השלום. וממילא עצם זה שעושים, שאני עושה פה משהו, יאללה בוא. אני עכשיו קוטש, בוא והקנה, בוא. אני עכשיו עומד פה, אז בוא יחד איתי. תכף הרב יסביר בשביל מה אני צריך לבוא. אתה עובד, תעבוד טוב. לא, אבל ביחד. זאת אומרת, מה ביחד? שניהם יחזיקו עכשיו בעלי ויפריעו אחד לשני. אז הוא תכף יתייחס את זה. אבל מכל מקום, מעוררת את רוח האדם בקרבו הפנימה, ואור השם שלום שבתוכו מחל להיות מתנוצץ בקרבו, ואז מתעוררת בו הנטייה החברתית. ואז הוא קורא לחבר, בוא. כיוון שבא אדם לידי דיעה שגרעינים שהוא אוכלם בעינם יהיו יותר נאותים לו ויותר משובחים בטוב טעמם ותועלתם על ידי קטיטתו אותם, והקטיטה הרי כבר פעולה מעוררת. הכל, ההכאה, מעוררת את הרוח. יש פה קצב, שומעים פה טפטוף, זאת אומרת, טיפוף. ראשית המוזיקה, זאת אומרת, מכות, זאת אומרת, יש פה קצב של ההכאה. אז הקטיטה היא כבר פעולה מעוררת הכל, ההכאה מעוררת את הרוח, וכבר האדם הנרדם ביותו שקוע רק בדאגתו לנפשו, מתעורר ואומר חברו, בואי מי. האדם שהוא שקוע בתוך עצמו, יש בו צד של תרדמה. זו אותה תרדמה של שמדובר עליה בחודש אלול, אורו ישנים, הקיצו מתרדמתכם. זאת אומרת, התרדמה זה חוסר העירות לעולם הרוחני, העמוק, הכללי, המגמתי, חובק זרועות העולם. זה שאדם דרוך בתוך גסות חומרו הפרטית, וכל מה שיודע לחוש זה את עצמו החושני, זה תרדמה. אדם בו לא מתגלה בו, הצד האנושי הגבוה לא מתגלה במעמדים האלה. ועצם זה שהוא עושה פה משהו, אז הוא עושה פה רעש, אז הוא מתעורר. העשייה, האקשן, זה מכניס את המציאות למשהו יותר מרעיש. אז יש פה חדשות, מרעישות, דברים מעוררים, מעוררים, כן, לא רק את האוזן ולא רק את הפיזיות של מחזור הדם, אלא את הנפש, את הרוח. אדם, הוא לא ישן מתי שהוא עובד. עצם העשייה הפיזית מעוררת אותו. ואז הוא מתעורר, וכשהוא מתעורר, ואדם מופיע במלוא תחושותיו הנפשיות, אז יש לו נטייה חברתית. אז הוא מתעורר להגיד, בוא עם מי? בוא והקנה. לא אומר, בוא ונקה ביחד, כי אין צורך לקות ביחד, אבל אני מכין פה אוכל, ואוכל באיכות גבוהה יותר. אז בוא. אף על פי שאיננו צריך לעזרתו. כוחו לבדו מספיק הוא לכדי הגבורה של אותה הקאה. לא באמת צריך להגיד לו, בוא תחליף אותי. הוא לא מתכוון לזה. אבל הצמאון הרעות שהתעורר בקרבו על ידי התעוררות הרוח, עצם זה שהוא לא ישנוני, עצם זה שהוא לא כבור שבתוך הדמדומים של תחושותיו הגופניות ותו לא, מעצם העשייה שלו, אז זה כבר מעורר את הרוח, תשומת לב, לזולת, כי זה הטבע. כי הטבע, ככל שאדם חורג מפרטיותו, הסיכויים שלו להתנוצצות בו השם שלום גדולים יותר. אז השלמות מתחילה לתת בה את תהודתה, וממילא העירות שלו, האכפתיות שלו, הסוציאליות שלו מתעוררת. והוא דוחק אותו למור לחברו, בוא, הצטוות עימי. אני עובד, אפילו שאני עובד, אפשר לדבר יחד, אפשר להחליף כמה מילים. קיצור, נעים. מתעורר אדם להיות אדם חברתי. וזה שוב, כמו שראינו מקודם, עשית חסירת, שהאקט הבסיסי הוא זה שמכוונן אותנו זאת אומרת, האקט היותר ראשוני, בסיסי ראשוני בחיים. אבל הוא דווקא מסמן לנו את כיוון הזרימה של כל אופי החיים כולם. קודם דיברנו על טכנולוגיה, ופה כן, זה גם כן מהשלבים יותר ראשוניים של זה אותו דבר, זאת אומרת, את הבוכנת הוא מכה בתוך הסיטה, כך אני מבין. ומכל מקום במערכת הזאת, אז כבר לא רק הרעיון האונטי, הכללי, שכל חיסרון, אז הוא בקונטקסט שאתה מרים עיניים ותופס את המגמה, אז אתה תופס שכל חיסרון מהווה מומנט ליתרון. אלא יש פה עוד אלמנט, שהמערכת הזאת, הטכנולוגית, בשלבים היותר פרימיטיביים של האדם, כשהוא עושה את צעדיו הראשונים לקראת הקדמה וההתעלות הטכנולוגית, אז היא גם מכוונת אותו להתפתחות הרוחנית שמובילה אותו לחברתיות, שתוביל אותו גם היא להישגים מאוד חשובים, מאוד יסודיים. צמאון הרעות שהתעורר בקרבו על ידי התעוררות הרוח, הוא דוחק אותו לומר לחברו, בוא, הצטוות עמי. וכך הולך רוח אדם ועולה משפלותו, שירד בעתיו של נחש על ידי התרופה של בזיעת הפה תאכל לחם. אז אתם זוכרים, בטח הזקנים פה, אז הם זוכרים, למדנו בזמנו את המושג הזה, עתיו של נחש. פה בפרק 50, אני חושב, כבר לפני שנה, אם לא יותר, אני לא יודע, יותר. טוב, העיקר, עתיו של נחש זה העיצה האלוקית שבעצם בריאת העולם, אז יש כוחות מנגדים, כוחות, כל דבר צריך שיהיה בו אלמנט מנגד. אם אני זוכר טוב, זו הגדרת המושג עתיו של נחש. זה העיצה האלוקית ביצירת הכוח המתנגד לקדושה שנקרא הנחש. וכתוצאה מזה, כל מערכת המציאות, ולו גם הטובה ביותר, יש בה אלמנטים מתנגדים לה. וזה יש פה עיצה גדולה שזה ככה הדברים התנהלו, וממילא כל דבר טוב יש לו גורמים מתנגדים, וממילא צריך להתמודד, צריך להילחם. אז במסגרת זאת טובים השניים מיני אחד, לצורך ההתמודדות עם, עם הקשיים. אז העולם יש בו אלמנטים של שפלות, של בעיות, של ניגודים, ולצורך זה מועילה מאוד הרעות. והנה, פה יש לנו מין מבט כזה, איך הכללה הזאת של בזיעת אפיך תאכל לחם, שהיא כתוצאה מכישלונו הראשון של האדם, שבהתנגשות שלו עם עטיו של נחש, אז הוא כולל, אבל הכללה הזאת היא ברכה. היא באמת המסגרת התרפיסטית לבעיה שלו. והתרופה של בזיעת אפיך תאכל לחם, על ידי זיעת אפיך תאכל לחם, אז צריך לעבוד, צריך לעבוד, צריך מלאכה. זה מעורר את הנפש, זה מעורר לא רק את הפיזיות שצריך להזיע, צריך לעשות משהו, אלא זה מעורר את הנפש, מעורר את הנפש, מעורר את הרוח, מעורר את הנר, רוח מעורר את החברה, מעורר את החברה, מעורר המון דברים טובים שהחברה ביחד יכולה לעשות. שילה, רצית לומר משהו? שצריך להכין דברים, אז צריך החרצות נפשית, התעוררות, זריזות, זה נחרצות, עוצמתיות, קיצור, שאדם לא יהיה פלגמט ישנוני ובטלן.
למה זה עכשיו מצריך רעות?
אז זה מה שהוא הסביר. היא גרמה את תכונת הרעות והתחברות אנושית. למה? כי אדם מתעורר לפתור את חסרונו, את חסרונו במציאות. יש המון פונקציות שצריך לעשות. קשה מאוד לבן אדם להיות גם הורה, גם חשמלאי, גם עיקר, גם קיצור. מיליוני פונקציות בן אדם צריך. אז מה יהיה? מי יעשה את הכל? אז שחיים ביחד, אז פתאום זה בסדר. אז אני חשמלאי וחברי טייס. וכן הלאה, וכולנו שמחים. כן. לבושה. לבושה, לא בושה. טוב, את זה אנחנו מבינים. לבושה, אומר רש"י, חלוק העליון שקוראים... זה לא נראה לך צרפתית. לי לא, זה לא נראה עברית. מה?
זה אחד שהוא
מביא בלעד. אתה צדיק. טוב. קוראים, לא יודע מה שקורה. שוק. כן. זה מה שהוא כותב. ברש"י הבא. זכית לכוון לרש"י הבא, לבושה לא בושה, למנוע בושה, שמתכסה כל החלוקים התחתונים, הקרועים ורעים. אז זה לבוש. קיצור, אדם לובש תחתונים, גופייה, יכול להיות זרוקים, לא צריך להיות מגועצים מי יודע מה. אבל הלבוש זה מחפה על הצדדים שיש להתבייש בהם. לא בושה. כן. לבושה, לא בושה. התכונה הרוחנית של האדם הגוברת בו מצד עצמיות צורתו וצלם אלוקים שבו נוצר, היא הגוברת בפנימיות נפשו, והיא הורדה באמת בתוכן הפנימי של סדרי חייו, עד אשר בכללות האדם, הצרכים שיש בהם מקום לתכונה גשמית ורוחנית יחד, תתפוס המקום היותר גדול התכונה הרוחנית האצילית, שהלידה מתבלט יתרון האדם מן הבהמה. צורכי הלבישה, אף על פי שגם הצער הגופני של צורך ההגנה מקור וחום, יטול בהם חלק הגון. מכל מקום, התיאור הפנימי נגזר בביטוי השפה להבליט את הגיון הלב הפנימי המעיד העיקריות של מבט הנפש על דבר הערך של הלבישה, והנה הוא מוכר לצורך נפשי, לסיר את רגש הבושה, שהוא חוש מיוחד ברוחו המוסרי של האדם. והנטייה הזאת מנצחת את כל הגורמים האחרים של מגמת הלבישה, עד שהם נשים תפילים, והיסוד העיקרי הוא הסרת הבושה של העירום. לבושה, לא בושה. אני מרגיש שהרב מסביר טיפה לשונה מרשי. זה לא שמכסה את החלוקים התחתונים הקרועים ורעים, אלא מכסה את ערוותו. לבושה, לא בושה. התכונה הרוחנית של האדם הגוברת בו מצד עצמיות, צורתו וצלם אלוקים שבו נוצר, היא הגוברת בפנימיות נפשו, והיא הרודה באמת בתוכן הפנימי של סדרי חייו, עד אשר בכללות האדם הצרכים שיש במקום לתכונה גשמית ורוחנית יחד, תתפוס המקום היותר גדול, התכונה הרוחנית האצילית, שעל ידה מתבלט יתרון האדם מן הבהמה. בחוכמת הלשון, שעליה אנחנו עומדים פה כל הזמן בכל הסוגיות המופלאות האלה, שאמרנו שחוכמת הלשון זה החוכמה האלוקית שבמציאות. מי יצר את הלשון? מי חשב את זה? מכל מקום שם דווקא מונחת הסובייקטיביות הקולקטיבית של רוח האדם. הרוח הכללית, התבונה הכללית, זאת ששום אדם לא אחראי לה, אבל כללות האדם שם הוא. זה חוכמת השפה. שפה ראי הנפש, כמו שהלשון הוא קולמוס הלב. אז השפה, אז היא מבטאת איזה תכונה של האדמיות הכללית, של רוח האדם הכללית. ופה ישנה התנגשות, זאת אומרת, בבירור הלשוני הזה ישנה הכרעה של מקום התנגשות. האדם כאדם הוא זקוק להמון צרכים קיומיים, מטריאליים. והאדם כאדם, אדרבה, מותר האדם, מותר האדם מן הבהמה, זה שמבדל אותו בצרכים שלו. לאדם יש צרכים שלבהמות, בעלי חיים, אין אותם. אינני יודע אם בעלי חיים סובלים ממושג שנקרא שעמום. דומני שלא. אבל אדם מאוד סובל משעמום. בעלי חיים לא סובלים ממושג שנקרא ריקנות. אבל בן אדם מאוד סובל ממושג הזה שנקרא ריקנות. אלה מושגים פסיכיים, רוחניים. כי שעמום זה מצב פסיכי, וריקנות זה מצב רוחני. אלה, לכאורה זה חבל. היה מתייצר האדם כמו קוף או כמו אריה. לא היה סובל, לא מריקנות ולא מ... לא היה סובל. אבל האדם, הנה, בוא נממש רווחים. החסרונות האלה שבן אדם, אין לנו צל של ספק. אל תאשים אותי שאני מביא דוגמאות. אבל אין לנו צל של ספק שמומנטים ליתרון האולטימטיבי של האדם, זה מה שעושה את האדם. אם האדם לא סובל מרקנות או לא סובל משעמום, אז הוא פרה. התכונה ואם זה אין ספק שאם בן אדם סובל מקור, בן אדם סובל מרעב, בן אדם סובל מעייפות, הוא ודאי לא יכול לתפקד. ובוודאי שהוא צריך לפתור את הבעיות האלה, ואדרבה, הניסיון שלנו בחיים מראה שכשיש הרבה בעיות, אבל כשהאדם מתחיל, על כל פנים, שברשימת הבעיות, ברשימת החסרונות, אז יש ממדים חומריים והם בעייתיים, אז ודאי שבן אדם לא מסוגל לתפקד בשום תפקוד רוחני וכל, ולא עסוק בשום פתרון של בעיה רוחנית, אפילו לא נפשית, במקום שיש לו חיסרון פיזי. בן אדם לא ינסה לפתור את הבעיה של כמה זה 17 ועוד 98.5 מתי שדורכים לו על האצבע. זה פשוט, למרות שזה יכול לעניין אותו, אבל לא ברגע זה. דוגמה. זאת אומרת, לעולם, הפתרונות של הבעיות הפיזיות, לכאורה, הן אקוטיות יותר. והשפה מורה שזה לא כך. זאת אומרת, יכול להיות, זאת אומרת, אם הדברים בוערים, אז ודאי אתה קודם צריך לפתור את הבעיה הפיזית. אבל לא שזה באמת מה שחשוב לאדם. כי הנה, פה, בחוכמת הלשון, אז היא קוראה לבגדים, קוראה לזה לבוש. והלבוש מצביע על זה הרב, שזה הצבעה על הלבוש לא כפונקציה הפיזית, אלא ממלאת את הפונקציה הפסיכית, רוחנית. סימן שזה מה שמעניין אותך. זה מה שמתבטא בחוכמה, בחוכמת ה-mankind, החוכמה האנושית הכללית, במבנה הנפשי רוחני של האדם. אז זה מה שאומר פה הרב. התכונה הרוחנית של האדם, הגוברת בו מצד עצמיות צורת וצלם אלוקים שבו נוצר. כי שוב, איך נדבר, אנחנו בימים טובים כיום, ממש ברגע זה אנחנו נכנסים ליד כיסלב. אז אני אגיד לכם מילה בשם, בסגנון חב"ד. אז יש את הנפש הבהמית של האדם. אז יש את הנפש הבהמית של האדם, ואדם יש לו צרכים, כמו שיש לכל ייצור ביולוגי. יש לו צרכים. אבל הנפש הבהמית של האדם זה לא האדם, למרות שהיא מאוד משמעותית באדם, כמו שציינו. זה לא האדם. אתה, שוב, כמו שאמרנו מקודם, לא תענה על הצרכים של הנפש הבהמית שלך. אז אתה לא תתקדם להיות, זאת אומרת, אתה לא תצליח תפקד בצדדים של האדם שבך. אבל מכל מקום, האדם זה לא הרובד הזה. זה הרובד הרוחני שלו. התכונה הרוחנית של האדם היא גוברת בו. גוברת בו מצד עצמיות צורתו. האדם בראש ובראשונה זה לא בהמה מלומדת. זה לא נכון. זה אולי... עכשיו אני חושב, אף פעם לא חשבתי על זה, אבל ברגע זה אני מערב בכל רב. אתם יודעים, הגדרת האדם אצל אריסטו זה חי מדבר. ואני פתאום חושב שאולי הרמב״ם הידוע שם בשמונה פרקים, הוא מתנגן לזה. והוא לא מגדיר את האדם כחי מדבר. כי חי מדבר, זאת אומרת שקודם כל הוא בעל חי, אבל חוץ מזה, על גבי זה הוא גם מדבר. זה בלשוננו הקודמת, שוב, חב"ד, נפש בהמית. וחוץ מזה, על גבי זה יש נפש אנושית. והרמב״ם למד אותנו שנפש האדם היא אחת. אז הוא לא חי מדבר, הוא סוג אחר. הוא לא חי, כמו שבעל החי הוא לא צומח זז, צומח מחליט. זה לא, הוא משהו אחר. מראש ועד עקב זה משמעות שונה. וגם התפקודים הבהמיים שבו, הם צריכים להיות לא מהצד הבהמי, ואין חינמי. והיה, והתפקודים שלו הם בהמיים, אז בהמה על דמות איש ותבניתו, וזה באמת מקרה טרגי. של זיוף המהות של האדם. אבל האדם הוא בעל צלם אדם, צלם אלוקים. עצמיות צורתו וצלם אלוקים, בו הוא נוצר. בצלם האדם, צלם אלוקים, הטוטליות שלו נוצרה בקונטקסט הזה. וממילא, זו הנקודה שבה הוא מזהה את עצמו כעצמו. לא כממלא את כל הפונקציות הבהמיות, יודע איפה הוא אוכל, איפה הוא מתרבה, איפה הוא שומר על החום שלו, איפה הוא שומר על הביטחון הקיומי שלו. זהו, ואחר כך במותר הזמן, אז הוא חושב מה עושים בתרבות שעות הפנאי. ואז יוצאים למסעדה, או לתיאטרון, או למשהו. לא, זה לא צורת אדם. אלא אדם הוא כל כולו במהותו האלוקית, קודם כל. הוא שייך לדברים נשגבים, דברים רוממים, דברים ערכיים, דברים נצריים, דברים כלליים, דברים שכליים, דברים מוסריים. ובקונטקסט הזה הוא עושה את כל התפקודים, כן, גם הגופניים, כל צרכיו הבהמיים. אז אני מקבל משמעות אחרת. האם מסתכלים על זה מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? אז התכונה הרוחנית, השפה מעידה שזה הסדר, מלמעלה למטה. התכונה הרוחנית של האדם גוברת בו. היא גוברת בו מצד עצמיות צורתו וצלם אלוקים שבו נוצר. היא הגוברת בפנימיות נפשו, והיא הורדה באמת בתוכן הפנימי של סדרי חייו. עומק נפשו נעוץ שם. עד אשר בכללות האדם, הצרכים שיש בהם מקום לתכונה גשמית ורוחנית יחד, הנה, איפה, זה מה שנקרא טסט קייס. המקרה הזה של השפה, שפה זה תנאי מעבדה נפלאים לברר את סולם הערכים הפנימי של רוח האדם, מה חשוב לו יותר. אז שוב, בשפת הארמית, זה כך מתבטא. אז זה אינדיקציה לרוח האנושית הכללית, אני חושב. ובמקום שאתה יכול לראות את הדברים, אין מבחינה, איך נגיד, מבחינה אובייקטיבית, בשביל מה צריך להתלבש? האם בשביל לא להתבייש, או בשביל שלא יהיה לי קר או חם? נו, השני הדברים נכונים. ומה יותר נכון? תגיד, אין יותר נכון, הם שני נכונים. ומה יותר חשוב? תגיד, אני לא יודע. אז פה יש תשובה, שתדע. כי חשוב לאדם הצורך הפסיכי, הצורך המוסרי, יותר מאשר הצורך קיומי. זה יותר מהותי לאדם. ואינדיקציה, השפה. התכונה הרוחנית של האדם, הגוברת בו מצד עצמיות צורתו וצלם אלוקים שבו נוצר, היא הגוברת בפנימיות נפשו. שוב, זה לא בי... שאלות האלה, אם תטיח אותם בפני אדם, אדם ברגע נתון, אדם פרטי, תפוס אדם ברחוב, שלוף אותו, תתחיל לרעיין אותו, קיצור, ממליץ לא לעשות את זה. זאת אומרת, הסיכויים שתקבל את התשובות הרצויות, להערכתי הם לא, זה לא יעמוד. זאת אומרת, שלא לדבר שהסטטיסט הפרטי, אתה לא יודע מה תהיה התשובה שלו, לא, אני אפילו מעריך שעל פי רוב הסטטיסטיקה היא תגיד נגד מה שכתוב פה. כי האדם קרוב אצל עצמו והוא חש את נפשו הבהמית, הוא חש אותה. ואת נפשו האלוקית הוא לא חש אותה. ואם זה, על אף, אם גם הערכה שאני מעלה פה, אני לא יודע, אני רק מערער בכל רב, אני אומר, אם הערכה שלי היא נכונה, שאפילו בחינה סטטיסטית, זאת אומרת שרוב בני האדם יגידו ההפך של מה שכתוב פה, הם טועים. כי יש פה אינדיקציה יותר חכמה מאשר הרעיון הסטטיסטי שתעשה משאל דעת קהל ברחוב, תתחיל לבדוק פה אנשים, מה הם חושבים. כי השפה זה הסטטיסטיקה המוחלטת, זה רוח האדם. לא צריך לעשות משאלי דעת קהל, חקר הלשון בפרספקטיבה כזאת, אז זה עמוק יותר, מקצועי יותר, צדק יותר. והיא הרודה באמת, היא הגוברת בפנימיות נפשו, והיא הרודה באמת בתוכן הפנימי של סדרי חייו. עד אשר בכללות האדם, הצרכים שיש בהם מקום לתכונה גשמית ורוחנית יחד, שוב, בכללות האדם, לא עכשיו מעניין אותנו מישהו פרטי ודעותיו, אפילו לא קבוצה, לא מעניינים אותנו, אבל כללות האדם. אז כללות האדם, הצרכים שיש בהם מקום לתכונה גשמית ורוחנית יחד, מה יותר עיקרי? תתפוס המקום היותר גדול לתכונה הרוחנית האצילית, שעל ידם מתבלט יתרון האדם מן הבהמה. זה יותר ראשוני לאדם, ופה מתבררת המהות האנושית. צורכי הלבישה, אף על פי שגם הצער הגופני של צורך הגנה, מקור וחום, ייטול בהם חלק הגון, ודאי. מכל מקום, התיאור הפנימי נגזר בביטוי השפה, לבליט את הגיון הלב הפנימי, המעיד על העיקריות של מבט הנפש, על דבר הערך של הלבישה. החשיבות של הלבישה עוד קודם לצורך הפיזי, לצורך הרוחני. והנה הוא מוכר לצורך נפשי, לסיר רגש הבושה, שהוא חוש מיוחד ברוחו המוסרי של האדם. בושה? בושה זה דבר מאוד בסיסי. בוא נגיד, לפרות אין בושה, לבעלי חיים אין בושה. תכונת הבושה זה אנושי. אני לא חושב שהיינו לומדים בושה מחתול, כתוב צניעות מחתול. אתה אומר שהבושה, הבושה מובילה ל... מובילה ל... לא, תקשיב טוב, לא הבנת טוב את מה שארז אמר לך. הוא אמר משהו חכם יותר. הוא אמר שמה שאתה אומר זה נכון, בוודאי שהאידאה הפנימית של נפש האדם היא כוללת את כל כוחות בעלי החיים כולם. אמנם כששברים מנפש האדם מופיעים בריקומים ראשונים של האבולוציה הנפשית, אז שם הדברים מופיעים לא במשמעות המלאה, בשיעור הקומה המשמעותית המוסרית של הדברים, אלא שם זה מופיע כאינסטינקט טבעי שאתה יכול, נכון, אם אתה תסתכל, תזכור את כל המציאות כולה כאורגנית אחת, כמהלך אבולוציוני אחד, אז אתה תראה שהקווים, הפוטנציאל המוסרי הניח את רישומו גם במארג הביולוגי, הטבעי, הפיזי של המציאות, ואתה רואה שבאמת התכליתיות עומדת ביסוד המציאות. אבל השיפוט שאתה אומר, וואו, תראה, הסתתרה הלבנה מאחורי ענן, חטפה, נתביישה ונגלגלה בביישנות שם, מסתתרת. אז זה נחמד, אבל זה מה שנקרא השלכה נפשית של המשורר על המציאות. זה לא שבאמת אנחנו מניחים ש... וכולי. חזרה לענייננו. המושג של הבושה זה מושג מאוד יסודי ברוח האדם. זאת אומרת, א', אין אותו בבעלי חיים, אני חוזר על הטיעון, עם כל הכבוד לבעלי החיים, כי הצד הזה זה צד רוחני, אנושי, ויתרה מזאת, זה לא בכדי דורשי רשומות אומרים, בראשית אותיות ירא בושת, בעבור תהיה יראת השם על פניכם לבלתי תחתהו, זוהי הבושה. יראת השם זה התודעה הערכית, שיש פה איזה תוכן נעלה, נשגב, אידיאלי, שהמארג האקטואלי שלי לעומתו הוא מתמלא בחרדה על אי התאמתו אל הגובה הנערץ. זה מה שנקרא יראת השם. וזה דבר שהוא מוחש באינסטינקט נפשי בתכונת הבושה. בישראל, זו תכונה היסודית של עם ישראל. רחמנים ביישנים. גומלי חסדים. אז הבושה זה ראשית האדם. זה אולי גם ראשית התורה. זה המוצא לכל ההתפתחות האידיאלית, הערכית, אפשרות האדם להסתגב אל יראת אלוקים במלוא שיעור קומתה, זה מתחיל מהאינסטינקט של הבושה. הפשוט. והתכונה הזאת האנושית, או אבל נקרא לה תכונת האדם, מצד שהוא מתדמה לעליון והוא בצלם אלוקים ברא את האדם, אז היא מתראה בשפה שהמהות האנושית מתגלה ביחס לה, במקום ששם עלולה להופיע דילמה. זה מנקודה בהמית או זה מנקודה אנושית? לא, השפה אומרת זה מנקודה אנושית, מנקודה אנושית שמבליטה את הצורך הרוחני היותר גבוה, שהוא התשתית שלו זה באינסטינקט היותר פשוט וראשוני, הבושה. לא בושה. הנה מוכר לצורך נפשי לסיר רגש הבושה, שהוא חוש מיוחד ברוחו המוסרית של האדם. דבר ייחודי לאדם ולרוחו המוסרי. והנטייה הזאת מנצחת את כל הגורמים האחרים של הוגמת הלבישה. כן, בהחלט צריך להתלבש, שלא תצטנן, שלא בקיצור. להגנה, לכל מיני דברים, בהחלט לא מכחישים שהפונקציה הזאת היא גם כן מבוקשת. ומכל מקום הם הופכים להיות תפלים, עד שמנסים תפלים, ובשפה הם לא מאוזכרים, לא נרמזים. והיסוד העיקרי הוא הסרת הבושה של העירום. לבושה, לא בושה. טוב.